ברוכות הנמצאות, נשים מהממות, את מירושלים? נכון, לא בסדר. וואו, וואו, אנחנו ממשיכים לחוות את הזמנים הכל כך היסטוריים האלה, שבאמת, יא, אי אפשר, אין להם מילים בכלל, תכף נשמע אותך ציפי שמלווה. כבר באמת 500 יום, 479 יום, 480, זה 180, מלווה את המשפחות של החטופים ושל החטופות, וואו.
רגע, תעשה רגע, כפול, 271 כפול 2.
וואי, אל תתקי לי, ובשידור יראו שאני לא יודעת חשבון, אני יודעת הגימטריה של זה, אני לא יכולה לדעת מספרים. היום ציינו בעולם ב-27 לינואר 80 שנה לשחרור אושוויץ, ומי שנשאר זה באמת מתי מעט, מי שהיה ילד אז, היום הוא כבר בן 90 או היא כבר ב-90, ואני כל הזמן חושבת, הרי איזה שאלות ותשובות היו בזמן השואה, שאלות שהיו שואלים את הרבנים הגדולים, את השרידי אש, כך קראו לו, הוא כתב שאלות ותשובות, ואגדו אותם אחרי שהוא נרצח בשואה, בקובץ שקראו לו שרידי אש, הוא מספר שבחור צעיר שואל אותו, יש מכסה שמנגלה עשה שילכו להרג, אבל יש שם אילוי מהעיירה שלי, והוא כזה תלמיד חכם עצום, האם אני יכול להיכנס במקומו למכסה הזאת? והשרידי אש עושה מהלך הלכתי שלם, ובסוף פוסק לו, אתה לא יכול, אתה חייב להינצל. כששמעתי השבוע את הסיפורים, כשחטופה אחת מציעה לקית סגל המבוגר, תצא אתה, אני אשאר פה עוד קצת, או אני אשאר עם אגם שעדיין לא יצאה. תקשיבו, זה תעצומות ממקום אחר, זה כוחות אחרים שלא שמענו. אני חושבת בפתיחה של השיעור הזה, כשכל כך הרבה מדברים על אשמת הניצול, איך מרגישים אשמים שניצלנו, אני רוצה להקדיש כמה מילים לאשמת הלא ניצול. מפני שכל כך הרבה אנשים שלא ניצלו, ושהילדים שלהם נהרגו במלחמה, או שהחטופים שלהם לא חזרו, מרגישים אשמה שהשמחה שלהם לא שלמה. וזה בסדר. אשמת הלא ניצול צריכה התייחסות גם היא, כי קשה להם וליבם שבור. ולהבדיל מיליוני הבדלות, מישהי שנורא שמחה שהאחות הקטנה שלה מתחתנת, שהאחיינית שלה מתחתנת, שהנינה של האחיינית שלה מתחתנת, והן באות אליי לפני כן ואומרות לי, הרבנית, אני כל כך רוצה לשמוח בשמחת אחותי הקטנה, אבל הלב, 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 אז אני מקדישה כאן חיבוק גדול לאשמת הלא ניצולים והלא ניצולות, שמרגישים כל כך אשמים ששמחתם לא שלמה, אבל היא לא שלמה, והעסקה שוברת לב, ואלה שלא זכו עדיין, או לא יזכו כבר עד שהמשיח יבוא. אז מכאן אנחנו שולחים לכם חיבוק ענק ענק לכל האשמים שלא ניצלו, וזה מאוד מאוד חשוב לפתוח בזה, ואני רוצה לקרוא, יא סלם, לפני שאנחנו מדברות על השבוע המדהים הזה, כיף שבת, שבוע ראש חודש שבת, שזה שיהיו בשורות טובות, ושזה ראשי תיבות שמכם ברכם תהרם, חודש שמסוגל לכל כך הרבה טוב, בראש חודש, באופן יוצא דופן, יוצאים שבועיים השבוע, סתם, בסתם יום חמישי, כדי שאפשר יהיה לצלם. ציפוש, בואי תגידי לנו משהו.
בואי, מה את רוצה שאני אגיד? דבר ראשון, באתי להירגע, לראות אותך
ולהגיד. להירגע. להירגע. מה יש לך לומר? מה החזיק אותן?
את מי אותן?
כן, כן. התפילות והאמונה, ואני אומר היום גם משהו על הבצקים, ערמות הבצק שהפרשתי עם אמאות חטופות ואמאות חטופים. בנות הבצקים האלה יחסמו את כל המנהרות בעזה ובכלל בעולם. אני יודעת שהפכו את זה ללעג, את שמרתי שבת ונושעתי, הפרשתי ונושעתי, אבל זאת העסקה המיידית שעושה הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. אומר להם, ליל שימורים הוא לכם, הוא נותן לעם ישראל שיוצא מהשבי מצווה, ולמה קוראים זה לזה ושמרת את המצווה הזו מימים ימים? איזה פרשה יפה. למה ושמרת? חז"ל אומרים, שמור לי ואשמור לך. מצווה היא עסק, היא עסקית. תשקיעו בה, ואם זה לא עבד בפעם הראשונה, תעשו את זה עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם. זה נראה מאוד מאוד לא אינטלקטואלי, מפני שאינטלקטואלים אומרים, תקשיבי, את מתפללת כדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא, ואחרי שפגשת אותו, משהו הוקל לך, גם אני אומרת את זה המון, כי מאוד קשה כשתפילה לא נענית. אבל אישה זה לא מספיק לה. לאישה לא מספיק המפגש. מפגש עם האיש שלה. להבדיל מפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה ממש לא מספיק לה. גברים מספיק להם להנות מזיו השכינה מהמפגש. אישה רוצה להיענות מזיו השכינה. היא רוצה שיצא מזה משהו. עכשיו האינטלקטואלים שיגידו התפילות הרבה מאוד פעמים לא נענות, הם יגידו על עצמם שהם אנשים שמטילים ספק בכל דבר, ולכן לא מעניין אותי אם זה נענה או לא נענה, אני את המפגש שלי עם הקדוש ברוך הוא עשיתי. אבל זה לא להיות אינטלקטואל אמיתי. היום נפגוש את רב זושה מאניפולי, שהיה פשוט, 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 האח של רבי אלימלך מליז'נסק, שהיה גאון, 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 גאון. והוא, בפשטות כזאת, היה עושה, אני תמיד מצטטת בזה, את סבתא שלי מסועדה, שלא ידעה לקרוא ולא ידעה לכתוב, אבל רק היא באמת הייתה אינטלקטואלית. למה? כי רק היא העמידה את עצמה כל יום באזור של הספק, שזה האזור שהאינטלקטואלים מתים עליו, כי זה ככה וזה גם ככה ותתתה. זה סבתא שלי, מפני שכל כך הרבה פעמים התפילה שלה לא נענתה, והיא הסכימה להעמית עצמה במרחב הספק, על הספק הקטן שהיא כן תענה. אני תמיד מספרת ש... בזמנו, בזמנה, בזמני, הייתי נכדה קטנה, הייתי נוסעת אליה לבאר שבע, והיא הייתה רואה דאלאס. והיא הייתה מקללת את הרשעיות, את הלקסיס. זאת אם את חושבת שלא ראינו מה עשית בפעם שעברה. למה סבתא שלי הייתה מדברת לטלוויזיה? למה היא סתומה? לא. סבתא שלי אמרה, נכון, על כל 99 דיבורים שלא נענים, אחד יעשה את הפעולה שלו. ואני תמיד אומרת שהייתי רואה לא פעם איך אלקסיס על המסך נעצרת רגע, אחרי שסבתא שלי קיללה אותה במרוקאי, ומחשבת את דרכה המרושעת מחדש עם JR. זה הגדולות שבחכמות. אל תזלזלו. וזאת שהולכת ואומרת, תשמרו שבת, שמרתי שבת ונושעתי. תראו, זה מחזיר את עצמו בסוף. אז הילדה של מירב ברגר לא חזרה בשבת, היא תחזור בראש חודש שבת. וזה וואו. ביום חמישי, ואפשר יהיה לצלם ולהציץ. אז הכל בסדר. תפרישי עוד בצק ועוד ועוד בצק ועוד. וזה נורא לא אינטלקטואלי, וזה נורא מזולזל, כי אם הוא יוצא הוא יענה, אם הוא לא יוצא הוא לא יענה, או שהוא יענה לו. זה לא שאלוקים לא עונה, הוא עונה לו. יופי. זה לא מעניין אותי בכלל, אני רוצה שהוא יענה, כן. זהו. היום נדבר בעזרת השם על העבודה של ראש חודש שבט שמתחיל ביום רביעי בערב, ראש חודש שמסוגל לפריחה ולצמיחה, לשידוכים ולזיווגים, כששואל יתרו את שבע בנותיו הרווקות שאומרות לו שהם פגשו איש, מדוע עזבתן את האיש? כותב הבני יששכר, האיש בגימטריה שבט. שבט זה הזמן בעזרת השם לבנות את השבט שלך, את עץ המשפחה שלך, לראות את הילדה הזו מתארסת, לראות לידות, לראות פירות. בואו נלמד איך מברכים. אנחנו בפרשת בו, הפרשה של יציאת מצרים, במצווה הראשונה, כשהקדוש ברוך הוא אומר להם, המצווה הראשונה שתקבלו תהיה לברך על התחדשות הירח. החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. פרשתנו, פרשת בו, ראשי תיבות, ברוך אתה. ונלמד היום לברך, נלמד את הערך המהמם של הברכה. והרב סולובייצ'יק, שהיה הוגה מאוד גדול, הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק אומר, אם תשאלוני יהדות מהי, זה שתי המילים, ברוך אתה. היום נלמד בעזרת השם לברך, אנחנו נלמד גם בשבוע הבא, ובעזרת השם בשבוע שאחריו, שזה ממש יהיה פה סדר ט"ו בשבט, לאט לאט נטפס על הדבר היהודי הזה שקוראים לו ברכה. אני רוצה להסביר את הפילוסופיה של הברכה. כמה היינו רוצות עכשיו לשבת עם החטופות ולהקשיב לכל הסיפור שלהם, כי היינו מעורבים, כי התפללנו, כי אנחנו מתות לדעת מה קורה שם, מה היה 480 ימים. לא רק אנחנו, אבא ואימא שלהן, איך רוצים לשבת ולומר ספרו, ספרו, ספרו? ואת יודעת מה? גם הן עצמן היו רוצות לשפוך הכל. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, אסור, לא עכשיו. אבל אני אוהבת אותה, אני רוצה לחבק אותה, לשאול אותה, לדלות ממנה כל מה שהיא עברה. אהבה צריכה להיות מבורכת. וכשרק צד אחד רוצה לתת, או כשרק צד אחד רוצה לקבל, זה לא מבורך. הברכה היא המצב המעצבן הזה. כשאת לוקחת פרי וכל כך רוצה לאכול אותו, ומשהו עוצר אותך ואומר, תברכי. הברכה זה הדבר המעצבן הזה, אחרי שסיימת לאכול ואת רוצה לקום וללכת לישון, והוא מושיב אותך ואומר, תברכי. כדי שהחיבור יהיה נכון. שאף אחד ואף אחת לא ירגישו אנוסים, אנחנו חייבים להגות את הברכה הזו, וזאת כל הפילוסופיה של הברכה. קוראים לזה ביהדות ברכות הנהנין, שהכל נהיה בדברו, בורא מיני מזונות. למה לא ברכות הנהנה? מפני שכל העולם צריך להנות כשאת נהנית, את לא תהני לבד, אתה לא תהנה לבד, הברכה צריכה לחול על כולם. כדי שהם יצאו מעזה, והם יצאו מעזה, חיכינו המון ימים והם יצאו. אבל כדי שתקרה פרשת בו, והם יוכלו לבוא הביתה, הם חייבות לא לבוא הביתה. זו הפעם הראשונה שהבנתי למה כשהשם הוציא את עם ישראל ממצרים, הוא לא לוקח אותם ישר לארץ ישראל. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. איזה יופי, הבית קרוב, הביתה, הביתה. יצאתם, עכשיו אתם צריכים לבוא. ולבוא הבית הזה הדבר הכי קשה בעולם. בנות לבוא, זו המילה הכי אינטימית בתנ"ך. זה החיבור בין איש לבין אישה. יעקב אומר על רחל, הווה את אשתי ואבואה אליה, כדי שחיבור בין איש לבין אישה, בין אנשים בכלל, יהיה מבורך, אנחנו חייבים שבע ברכות. אנחנו חייבים איזונים של מרחק וקרבה, מפני שאין דבר כזה לצאת משבי ולבוא מיד הביתה. זה לא מבורך, זה לא נכון, וזה לא אפשרי. האם את רוצה לדעת למה? כן. הרבי מאישביצה מסביר משהו כל כך עמוק שאני בעצמי לא מבינה עד הסוף. והוא אומר ככה, האוטו שלכם חוסן? הכל בסדר? כן? המפתח.
מה הוא אמר הרבי?
הרבי מאישביצה אומר, תודה מאמי, שכחתי איפה הנאומה אני עושה. מה פתאום מצטערת? אני משוגעת עלייך. את ילדה שאוהבת תורה, שמתעניינת, שבולעת כל מילה. הרבי מאישביצה אומר משהו הפוך על הפוך. נכון שנראה לכם שבשבי, נכון שנראה לכם שבמצרים הם היו עסוקים רק בגופניות ובהישרדות? ובכן, לא. מה שהחזיק אותן שם לא היה רבע הפיתה. מה שהחזיק אותן שם היה רק הרוח ועוצמות הרוח. וכשחוזרים הביתה, כשיוצאים מהשבי, צריך לפגוש את הגוף הזה. וצריך לראות מה הוא עבר. וצריך פתאום לפגוש עולם מלא בחפצים. הבוקס שאני קיבלתי בבטן כשהן יצאו מהשבי היה, איך בנות צעירות יוצאות אחרי 500 יום בערך, בלי חפץ אחד ביד. כלום. איך זה יכול להיות? ומישהי אתמול אמרה לי, מישהי חכמה, אמרה לי, זה כמו האישה הזו, שבעלה השיקור רוצה להתגרש ממנה, אומר לה, קחי איזה חפץ שאת רוצה בעולם מהבית שלי, והיא לוקחת אותו לבית שלו, ואז הוא אומר לה, מה אני עושה פה? לא התגרשנו, והיא אומרת לו, אין לי חפץ בעולם יקר ממך. מה זאת אומרת? בשבי הן לא היו זקוקות לחפצים, ומה שהחזיק אותן היה האהבה. אהבה זו לזו, אהבה למשפחה בבית, אהבה לקדוש ברוך הוא. הרוח החזיקה אותן שם. וכשיוצאים משבי, אתה צריך לפגוש את הגשם, ולהבין מה עבר הגוף הזה. כל מפגש הוא כזה. גם כשאת מתחתנת, את עוברת כל מיני דברים ברווקות שלך, וזה בסדר, את מתגברת, את עושה, את עסוקה. ואז את יוצאת לפגישה, ואז הוא רוצה להביא אותך חדריו, הביאני המלך חדריו. והגוף נזכר בכל מה שהוא עבר, בכל מה שקרה לו. מה עושים עם הגשמיות הזאת? אלה בנות ששרדו על כלום, ופתאום הן צריכות להסתדר בעולם החפצים, בעולם הגשמיות. איך עושים את זה? שאלה נוספת, איך הן התמודדו? זו השאלה הראשונה שעולה לראש. איך הן התמודדו עם הזמן? אמא, למה עושים במשך אין סוף זמן?
הוא בר במאימו.
כן, ממש ככה. בדיוק. מה עושים עם ה... הזמן הזה שלא עובר ולא קורה בו כלום ולא יודעים מתי הוא מסתיים. אני רוצה שנלמד שני סיפורים מדהימים על רבי זושה מאניפולי, האיש התמים הזה שהפטירה שלו ביום שישי, תדליקו לו נר ותבקשו אמונה תמימה, תמימה ונקייה. אני אקרא קצת מהספר של זאב קיציס, דוקטור זאב קיציס, המצוין, המורים הגדולים של החסידות. וכך הוא יכתוב, אי אפשר שלא לאהוב את רבי זושה. זושה ביידיש זה מתוק, זיסקייט. שמו מעלה תמיד חיוך, שמחה ותחושה שהדברים הסתדרו לטובה. רבי זושה היה התמצית של כל מה שאהוב בתורה החסידית. והפשטות שלו והאמונה התמימה שלו. בואו נלמד שני סיפורים על רבי זושה, אולי הכי מפורסמים שלו. פעם אחת בא רבי ישמעאל מניקלשבורג יחד עם אח שלו רבי פנחס, הם מגיעים אל המגיד ממזריץ' ואומרים לו, איך יכול להיות שחזל מבקשים חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? איך אפשר לברך על משהו רע? איך? אמר להם המגיד ממזריץ' שאלה מאוד מאוד קשה. אני לא יודע. לכו לפינת האישון בישיבה, יושב שם יהודי פשוט רב זושה, תשאלו אותו. הם הולכים אליו, שני תלמידי חכמים עצומים. רב זושה, תגיד, איך כתוב שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? והוא אומר, למה שלחו אתכם אליי? מעולם לא היה לי רגע רע בחיים שלי. לכו ותשאלו מישהו שהיה לו רע. רגע, והם יודעים שהוא היה בעל ייסורים ועני והיה לו קשה והוא סבל מרדיפות. איזה מין תשובה זו? הסיפור השני הכי ידוע על רב זושה, הוא עומד למות והוא אומר את מילותיו האחרונות, כשאני אעלה למעלה, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו, ישאלו אותי למה לא הייתי זושה. היהודי הפשוט הזה נותן לך את שני הכוחות שמשרידים את הבן אדם בעולם. האחד, איך אתה אומר שלא היה לך מעולם רגע רע? ומסביר המורה שלו, המגיד ממזריץ', הוא אף פעם לא לקח את הרגע הרע ועשה ממנו את כל הסיפור. רב זושה אמר, חייב אדם לברך על הרעה, מתי? כשהוא מברך על הטובה. כשהוא רואה את כל הטוב בסוף, אז הוא יכול להביט לאחור אל הרגע החשוך ההוא ולומר, וואי, גם הוא היה חלק ממסע הגאולה הענקי שלי. חייב אדם לברך על הרעה כשם שבזמן שהוא מברך על הטובה, על הסיפור המדהים. יואו, ברוך השם, הנה היא מתחתנת, כמה סבלנו, ואת זוכרת את ההוא, ואיך הוא עשה לה את המוות, ואיך הוא עזב אותה. רב זושה אומר, סוד ההישרדות הראשון שלך הוא, מה? להסתכל על הסיפור הענק, לא לצלול לתוך הרגע הרע. והסיפור השני אומר, מאמי שלי, אם תחשבי בגדול, את פשוט תמותי. תהי עכשיו הזושה, הימימה, הרותי, הכי טובה שאת יכולה להיות. זה מי שאת. אל תביטי לצדדים ותגידי, אבל משה רבנו היה עושה ככה והוא היה עושה ככה. אם אני אסתכל על החיים בגדול, אימאלה, מה יהיה? מה יהיה עם העסקה הזאת? מה יהיה אם ישוחררו מחבלים ושוחררו כבר? מה יהיה על העם הזה? מה יהיה על השסע? מה יהיה על לא יודעת מה? בית המשפט העליון, מה יהיה עלינו? מה יהיה על הבת הזאת? מה יהיה עליי? הסיפור הגדול מבעית. מה תעשי? תהיי ימימה הכי קטנה שאת יכולה להיות, אבל הכי טובה במה שאת עושה הרגע. לא רואה כלום חוץ ממה שאני עושה עכשיו. רגע ימימה, אז מה אני צריכה להיות? את צריכה להיות כמו ירח מתמלא ומתרוקן. את צריכה כל הזמן לדעת את התנועה הזאת בין לברוח לסיפור הגדול כשהרגע הזה נורא מפחיד, ולברוח אל הרגע הזה כשהסיפור הגדול נורא מפחיד. אנחנו חייבות לדעת את התנועות האלה בזמן. אני יודעת שהחטופים והחטופות שלנו, זה מה שהם עשו. כשהם היו בשיא המצוקה, ממה יהיה ומתי זה ייגמר, הם שרדו את היום והצחיקו זו את זו, ושמחו זו את זו. וכשהרגע היה בלתי נסבל, הם אמרו, בואו נדמיין איך אנחנו באות הביתה, וכל הרחובות דגלים. הגמישות של הירח, זו תכונה נשית שתמיד פודה אותה מהזמן. בנות, בפרשה שלנו יש מצוות פדיון הבן. בן צריך לפדות, את הבת לא פודים, אומר הרב שמשון רפאל הירש, שהפטירה שלו היום. למה? כי לאישה יש רחם, והתינוק שיוצא פטר רחם הבכור צריך לעבור פדיון הבן, אבל אישה יודעת להיפדות, מפני שכל חודש, כמו הירח שהשם מראה להם ביציאת מצרים, כל חודש היא מקווה ומבכה, ומקווה ומבכה, היא יודעת את המחזוריות הזאת של הטבע, של הקיבוץ ושל ההרחבה, והיא מכירה, איך קורא לזה רבי נחמן? בקי ברצו, בקי בשוב. אני יודעת שיש תקופות מרחק, אני יודעת שיש תקופות קרבה, ואיך יפה אומר רבי נחמן, בקי בגימטריה פעמיים, בקי ברצו, בקי בשוב, בגימטריה בקי, בקי זה דרך, דרך נשים לי. אני יודעת שלפעמים אני יכולה להיות אובדני, די, אני רוצה למות, זה כל... ואז כש... הכל חוזר בסוף המחזור למקום, את כולה חביבה ונחמדה וילדים, מה אתם רוצים שנכין ביחד? איך יכול להיות? מי זאת האישה המטורללת הזאת? זה תנועת הקיבוץ הזאת. הייתי מאוד מאוד עסוקה השבוע, כשחזרה אמילי דמרי ואמרה לאימא שלה, אימא, בשבילך שרדתי. ואדם קרוב אצל עצמו, הרי אנחנו אגואיסטים בסוף, כל מה שעניין אותי זה, מה צריכה להיות אימא? כדי שהילדה שלה תשרוד בשבילה. איך עושים את זה? אז חשבתי לעצמי, האם היא צריכה להיות דמות האם המאוד מאוד חזקה ובוטחת בעצמה? ואז הילדה תגיד, אין מצב בעולם שאני מאכזבת את אימא. אימא מלאת אמון ואמונה, אני אהיה חזקה בשבילה, או אולי, ואני מכירה מיליון אימהות כאלה, לא מתפקדות, על הפנים, באמת. אולי אמא צריכה להיות כל כך שברירית ומתפוררת, אז אני חייבת להיות חזקה בשבילה, כי אם אני לא אחזיק מעמד, היא פשוט תמות. אז אני חייבת להיות אמא של אמא שלי. אז מה את צריכה לעשות כדי להשריד את האמא, את הילדה שלך? וחזל, לקראת חודש שבט, יקחו את המשל הזה מהעצים. הגמרא תאמר, לפעמים, כשעץ הוא חזק מדי, ויש בו המון המון עסיס, והגזע מאוד עבה, הפירות השבריריים, מרוב שהעץ חזק, נושרים ממנו. כי נורא קשה לחיות בצילה, או לאורה של אמא מאוד מאוד חזקה. זה בכלל לא פשוט. אני רואה את זה תמיד אצל הילדים שלי, שאומרים להם, איזה כיף לך, אתם מודעים לזכות שאתם הילדים, זה אימא שלכם. ואומרים, כן, זה לא, זה לא. זה נורא נורא קשה. העוצמות האלה מעמידות אותם תמיד באור קטן, הם לא מסוגלים, הם לא יכולים, הם לא יודעים, מה ממי שקמה, תופסים את המקום, אין מה לעשות. שבי נשמה, שבי, ברוכה הבאה. מצד שני, אותה גמרא אומרת, כשעץ הוא חלש מאוד, הוא לא מצליח להחזיק את הפירות שלו, ואז הם נושרים, וצריך לצבוע אותו בצבע אדום, קוראים לזה בגמרא סיקרה, כדי שכל מי שיעבור ליד הפרדס יגיד, יו, העצים האלה חולים, אני חייב להתפלל עליהם. הגמרא קוראת לזה מודיע צרתו לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. אז מה אני אמורה להיות? אמא שרירית סופרמן שאומרת, הילדה שלי תצליח, ואז, יא, אמא, את מהממת, אני חייבת להיות חזקה, כי את כזאת חזקה, או אמא מתפוררת, ואז אני לא, אני חייבת להחזיק מעמד, כי אמא תתפרק לי. אז מי זאת האמא המסרידה? והתשובה, שניהם ז'וז, מזוזים, שניהם. כי אנחנו כמו ירח מתמלא ומתרוקן. פעם קרן פלס פגשה אותי לפני הופעה והיא הייתה מאוד מאוד מיואשת. היא אמרה, אני לא יכולה, אני לא יודעת מה לעשות עם הילדים האלה, ופשוט הם גדלו וכל כך קשה לי. והיא אמרה לי שהיא שמעה הרצאה על בוטניקה, והיא שמעה שהפקעת נותנת כוח, נותנת כוח, נותנת כוח כל הזמן לפירות שיגדלו, וכשהפקעת מתפקעת, דווקא אז העלים והפירות צומחים. והיא אומרת, אני מרגישה את זה. אני מרגישה שהתפקעתי ונגמר לי הכוח, ועכשיו הם חיים על חשבוני. ויש בזה משהו. אנחנו כל הזמן במאזנים של התפרקות והתחזקות, כי האדם עץ השדה, ופעם צריכה להיות נורא חזקה, כי זה מה שיחזיק אותה, ופעם צריכה להיות נורא נורא חלשה, כי זה מה שיגרום לו לשאת באחריות, וזה כל הזמן משתנה, מרחקים וקרבה ומרחקים וקרבה, מפני שלזה קוראים ברכה. היום נדבר בעזרת השם על הברכה המדהימה הזו. ברכה זה בעצם מבט חדש על משהו ישן. זה לקחת תפוח ביד ימין, להתרגש ממנו כאילו רואים אותו בפעם הראשונה, להביט בירח שהם ראו במצרים בלי סוף. משה רבנו אומר להם, עכשיו תסתכלו, אתם רואים אותו? האם תדעי לברך על משהו כאילו לא ראית אותו מעולם? במוצאי שבת אתם מדליקות נר לבבא סאלי. הבבא סאלי שברכותיו היו מתקיימות, מברך עקרות והן היו יולדות, מברך חולים הם היו מבריאים, מברך עניים הם היו מתעשרים. איך זה קורה? אני תמיד מספרת שהדוד היקה שלי האשכנזי, דוקטור רוטשיל, היה, שהקים את מעייני הישועה זיכרונו לברכה, היה הרופא של הבבא סאלי. ונתיבות, היה נוסע אליו מבני ברק, והוא אומר לו, די, מה זה המים האלה שאתה נותן לאנשים, ברך עליהם, ברכת עליהם והם יבריאו. אז הבבא סאלי לא ניסה אפילו להסביר לו, והוא אמר, אתה צודק, זה מהאמונה התמימה שלהם, אז זה קורה, זה לא באמת המים. אז זה כן באמת המים, אבל איך תסבירי את זה לאשכנזי יקר? חבל על הזמן, יש תור ארוך בחוץ. את צודקת, היום את מאמינה בזה כי נדבקנו מהחילוניות, אז ניתן לנו אמונה, את אמרת את זה, אבל פעם לא היה לנו אמונה. בדיוק, שלמה החמוד. הבבא סאלי מה היה עושה? הבבא סאלי היה רואה אישה שאין לה פרי בטן. כל העולם יודע שאין לה פרי. כל העולם יודע שאת רווקה. כל העולם יודע שהבת שלך לא מוצאת את עצמה. אבל הוא היה מניח עיניים על האישה הזו או על הילדה הזו, כאילו הוא לא ראה אותה מעולם. ועכשיו הוא היה מברך אותה, ברוכה את להשם ביתי. בורא לה מזל מחודש. אני תמיד מספרת על הרב פינקוס הצל באופקים, שנשים היו נותנות לו 20 שקל לצדקה ואומרות, תברך את הבן שלי, והוא אומר, שנייה, קונה בכסף הזה שתייה, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, ואז אומר לה, מה הילד שלך צריך? והוא ידע, כי היא באה אליו בפעם המאה. קוראים לזה בנות, כשיצחק העיוור מברך את יעקב ולא הכירו, ויברכהו. כדי להתברך בפרנסה, את חייבת לא להכיר את מצבך הכלכלי. שום דבר, כי אחרת הברכה שלך לא תהיה שלמה. כי את כל הזמן תפוסה במצב שלא מכירה את המצב בכלל. מברכת כאילו זה לגמרי חדש, כאילו לא ראיתי מעולם את הפרי הזה שדרכו תבוא לי פרנסה, מפני שברכות המזון מביאות מזונות ופרנסה, אנחנו עוד נלמד על זה כל כך הרבה, מניחה עיניים חדשות ואומרת, יש לי תקווה. בנות, כשמביטים בירח, זה הדבר היחיד ביהדות שמברכים עליו כשהוא חסר. לא מברכים על חצי פרי. לא מברכים על חצי בננה. צריך לבחור את הפרי השלם, להחזיק ביד ימין ולומר, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ. בורא. עכשיו, למה על הירח מברכים בתחילת החודש, תודה רבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
אני מתבגרת, אז הקול שלי מתחלק. למה צריך לברך עליו חסר? כי ברכה זו הראייה שלך על החיים. אם את מברכת את הילדה שלך בלב זה, שיהיה לך בהצלחה, אוי לי איזה הצלחה, מי ייקח אותה? זה לא יפעל. את יכולה להביט בירח בלבנה ולומר, אימאלה, איך הם יצאו לבנות מהמנהרות? איזה לבנה. איך הם יצאו ממועטות? איך הם יצאו חסרות? ואת יכולה לומר, זה לא לבנה מוקטנת. זאת לבנה שמתחדשת. זה המולד של הלבנה. הקביעה, האם המצב הזה הוא התמעטות או חידוש ולידה? זו קביעה שנקבעת על ידי העיניים שלך והפה שלך. כמה להיזהר במילים שמוציאים מהפה, כמה. כמה להיזהר במבט המיואש שאת בלי לשים לב מניחה על הבן הזה, על הבת הזאת, על בעלך, על עצמך במראה. כמה להיזהר בעיניים, להיזהר בפה. לדעת להביט במבט שמחדש הכל, כאילו לא ידענו עליה כלום, ולהתבונן בה ולברך אותה שוב מכל הלב, ממרחק, מפרספקטיבה. זה כל כך חשוב. אני רוצה שנדבר על הירח הזה כמו אישה, על המפגש המבורך בין גבר לבין אישה, כמה שהוא דורש מרחק וקרבה, מרחק וקרבה, כי כשכל הזמן רחוקים זה לא, וכשכל הזמן קרובים זה לא, וברכה אמיתית זה לראות את הירח, את הדבר החודשי הזה, ולומר, צריך כל הזמן לשמור על הברכה שיש בין גבר לבין אישה. בשביל זה אנחנו נתחיל היום ללמוד לכבוד ימי השובבים, הימים שמדברים על שמירת הברית. אנחנו נדבר על מה שחז"ל קוראים לו מגע אש. חייב שיהיה מגע בין איש לבין אישה, וחייבים להיזהר מזה כמו מאש. לפעמים מגע אש זה הסדר של הברכות לפי חז"ל. מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל. למה בא לי לאכול את זה עכשיו? זה לא יהיה מבורך, מאמי. אם יש לך גם מזונות וגם שהכל, את קודם מברכת על המזונות, אחר כך שהכל נהיה בדברו. למה? כי העצירה הזאת אומרת לך, את חייבת שזה יתברך, הקשר הזה. בואו נלמד את המדרש שכולכן מכירות, אבל היום נכיר אותו בצורה מדהימה, על המגע, על האש. אנחנו שומעות בתחילת ספר שמות על עמרם. עמרם ששומע שכל מי שיולד בן משליחים אותו ליאור, או בעברית, זה זרע לבטלה. זה ללדת לעולם משהו שאין לו קיום. אז מה הוא עושה? הוא מתרחק מהאישה שלו יוכבד ואומר, עדיף שלא יהיה קשר זוגי בכלל. מגיעה אליו ביתו החכמה מרים ואומרת לו, אבא, אתה גזרת? עוד מעט נבין מה זה. גם על הזכרים וגם על הנקבות עכשיו, כי אתה לגמרי פרשת מהאישה. וכל מי שראה את עמרם אמר, וואו, הוא צודק. אסור, אסור את הקשר הזה, כי לא יוצא ממנו שום דבר. את כל הבנים זורקים ליאור, בואו נתרחק מהאישה לגמרי. אני תמיד מסבירה לכם שהתיקון של עמרם, אבא של משה רבנו, שפרש מאשתו, זה רבי עמרם, חסידה. אני אספר את הגמרא היפה. פייפייה הזאת, ונלמד ממנה כל כך הרבה נשואות ורווקות. פעם אחת תפסו המון שבויות מלחמה, אנחנו, והביאו אותם לעיר נהרדעה, עיר של תלמידי חכמים, ואמרו, איפה נשים את השבויות היפהפיות האלה? אומרת הגמרא, נעלה אותם לעליית הגג של רבי אמרם החסיד. הסירו, לקחו סולם שאפשר להחזיק רק 10 אנשים ביחד, טיפסו השבויות לעליית הגג, 10 אנשים הסירו את הסולם. אבל בלילה עברה שבויה אחת, הירח האיר את פניה, והיא הייתה כל כך יפה, רבי אמרם חסידה לקח לבד את הסולם, שעשרה איש צריכים להרים, ועלה לעלייה. באמצע הסולם, פיסק ככה את רגליו וצעק, אש בבית של אמרם, אש בבית של אמרם. חכמים הגיעו מהר עם המטפים, וראו אותו ואמרו, מה נהיה? והוא אומר, וואי, אני כמעט טיפסתי. והם אמרו לו, רבי, כי ספתנו, ביישת אותנו, מוות. והוא אמר להם, עדיף שאני אתבייש שעה אחת בעולם הזה, ולא אתבייש כל העולם הבא. באותו רגע הם ראו את היצר הרע יוצא מהבית, והוא היה נראה כמו עמוד של אש, ורבי אמרם אומר לו את המשפט המפורסם, אתה מאש, אני בשר, ואני עדיף ממך. אתה אש, ואנה ביסרה, אני בשר, ואני יותר חזק ממך. מה הסיפור המשגע הזה? וזה הקשר המבורך בין גבר לבין אישה. השיעור הראשון מתוך הגמרא היפהפייה הזו הוא פגם הברית זה כשאת חושבת רק על עצמך, או כשאתה חושב רק על עצמך. נפלתי? לא נפלתי. הסתכלתי? לא הסתכלתי. נגעתי? לא נגעתי. אומר להם רבי אמרם חסידה, זה לא נקרא לתקן את הברית, זה להיות אנוכי ולראות במישהו מאמין השני אויב נורא ומכשיל. כי הוא זה שהפיל או לא הפיל אותי, או היא מכשילה או לא מכשילה אותי, ואני בסיפור של עצמי, עמדתי בזה או לא עמדתי בזה, אומר להם רבי אמרם, רגע, רגע, על מה כולכם מסתכלים? שאני התגברתי? לא, לא, לא. אני רוצה שתסתכלו רגע על השבויות המבוהלות האלה בעליית הגג. חשבתם עליהם פעם? חשבתם מה יקרה על היחס? ליחס שלכם לנשים ולזוגיות בכלל, אם ככה תזלזלו ותחללו? מה שחשוב פה זה לא אם אתה נפלת או לא נפלת, זה מה יקרה לערך הזוגיות ולערכה של אישה ולערכו של איש בעיניכם. זה השיעור הראשון המדהים של רבי אמרם חסידה. הסיפור השני, להכחיש את הגוף ואת היצרים, זה הכי קל בעולם. להגיד כמו אמרם, אני פורש ולא עושה את זה בכלל, אני לא רוצה, אני לא... זה הדבר הכי פשוט בעולם. לתחזק קשר זוגי ארוך טווח, עם קרבה ומרחק וקרבה ומרחק, זאת ברכה מהממת. בנות, לחוסר קשר גופני, קוראים בתורה בפרשות שלנו עינוי, וירא השם את עוניינו, זו פרישות דרך ארץ. זה להיות כל כך הרבה זמן בלי איש, לא מלוטפת, לא מחובקת, להיות כל כך הרבה זמן בלי אישה, זה עינוי, זה לא מצב אידיאלי, אנחנו לא נזירים. שיעור מדהים נוסף מהסיפור המשגע של רבי אמרם חסידה, למרבה הבושה, הבושה עברה צד. ממה מתביישים התלמידים שלו? מזה שהוא כמעט נפל? לא! מזה שהוא מספר לכולם שהוא שומר נגיעה. אני רואה אצל התלמידות שלי שהיום מי שמתביישת, מתה מבושה, זאת שצריכה להגיד, אני שומרת נגיעה. תגידי, את נורמלית? את כבר מבוגרת? את בת 18? את יכולה לעשות מה שאת רוצה? חוסר הנעימות הזאת להגיד, כי זאת שאלה ששואלים ב... לא יודעת איך קוראים לאתרים האלה. את שומרת נגיעה? כאילו, ואת מתביישת להגיד, לא? פתאום, לא? עשויות, לא, אני פשוט שומרת את המרחקים שלי. הבושה עברה צד, חברים. זו לא בושה, אומר להם רבי אמרם, כן? אני שומר על עצמי ושומר לא על הנגיעה, אני שומר את הנגיעה בשביל האישה שאני הכי אוהב בעולם. אז אני שומר לה את זה כדי שזה לא יתחלל. והשיעור אולי הכי גדול מהסיפור של רבי אמרם חסידה, שחסימות הופכות בצורה הכי קלה לסולם גנבים, שכל אחד יכול לפרוץ. וזה פשוט מדהים לראות שכל מה שתשימי חסימות באינטרנט, לולב, אתרוג, הדס, ערבה, רימון, זה צ'מן ודבש, זה בקלי קלות אפשר להרים את הסולם הזה, והוא הופך להיות קל כמו נוצה, אם את רק רוצה. ולכן הברכה, תאזן בנו את כל הכוחות כולם ותגיד לנו, את תראי איך לא תרצי לטרוף, איך לא תרצי ליפול בנגיעות, מפני שהגדר הזאת, תגיד לאיש האמיתי שלך, בוא, ברוך אתה. וזאת תהיה ביאה מבורכת. וזאת תהיה ביאה ששומרת על הכבוד שלך, על הכבוד שלו, ועל הכבוד של המושג המדהים והקדוש והמתוהר הזה, שקוראים לו זוגיות. אבל מה קורה עם כל אלה שכן שמרו, וכן ברחו, ועוד מעט נלמד איך, ולא קיבלו כלום. ולהפך, את רואה אנשים שעושים חיים, אני יודעת איך קוראים לזה, ויש לה מיליון מחזרים, והיא התחתנה, ולה יש ילדים, ואני תקועה עם השמירת נגיעה הזאת, ולא יוצא לי מזה שום דבר. מה אני עושה עם השאלות האלה? ורבי נחמן מברסלב יקרא להם, שאלות מהחלל הפנוי. יש לו תורה יפהפייה, תורה סמך דלת בליקוטי מוהר"ן. והתורה הזו קוראים לה בוא אל פרעה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה שכבר ראה את פרעה חוטף את כל המכות בעולם ולא נכנע, השם שולח אותו עוד פעם להגיד שלח את עמי, טוב די, מספיק, ולהגיד לא, לא רק הגברים יצאו, לא רק החטופות יצאו בנשינו ובגברנו ונערינו נלך, אנחנו רוצים את כולם, אחינו כל בית ישראל. זה הרי מייאש. מה עושים עם הייאוש הגדול הזה? בוא אל פרעה. שימו לב מה אומר רבי נחמן. איך אני באה אל המקום הפרוע הזה שמלא אצלי בשאלות קשות של אמונה? כי השם יתברך מחמת רחמנותו, אני אסביר, ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו, ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? וכשרצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אין סוף. על כן צמצם את אורו לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה נולדו כל השאלות שיש לכולנו בתוך הלב, של כפירה ואפיקורסות, כמו שהוא קורא לזה. מה הכוונה? השם רוצה לברוא אותך ולברוא את העולם. אין מקום, כי מלוא כל הארץ כבודו. אז מה הוא עשה? הוא הזיז את עצמו לצד כדי שאת תיבראי. אבל בדיוק איפה שאת נבראת, אין אותו. אז איפה הוא? בדיוק כמו...
משה רבנו.
אימא. בדיוק כמו אימא, כשהיא רוצה תינוק, מה היא עושה? מזיזת עצמה לצדדים, מכירה את המעיים שמגיעות לאף כשאת בהיריון, כי את זזה ומפנה לו חלל פנוי כדי שהוא ייברא. בדיוק בחלל הפנוי הזה הוא פוגש אי מהות, כי אין שם אימא, יש שם אותו. אז איפה אימא? אז מי שומר עליי בעולם הזה? בנות, אני פוגשת בלי סוף, לצערי, עם סוף, משפחות של חללים. הן יודעות מצוין שבזכות החלל הקדוש הזה שנפל, לא בזכות עסקה, בזכותו נבראו חיים לכל כך הרבה חטופים וחטופות, נבראו חיים לי ולך, בזכות החלל הזה. אבל בבית נהיה להם חלל פנוי מאוד גדול של שאלות ענקיות באמונה. איפה אלוקים? ולמה הבן שלי? ואשמת הלא ניצול, כי שלה כן ניצול. ושאלה אותי מישהי מאיזה יישוב ימים הזה ליל התבילה שלי, והיא השכנה שחלה את בעלה בקרב, ובעלי צריך לחזור, ואני מפחדת, מתה מפחד שהיא תראה אותי יוצאת. אשמת הלא ניצול, מה אני ארגיש כלפיה? איך אני אהיה נחמדה לשכנה כשחס ושלום, לא עלינו, לי זה קרה, ואני רוצה להגיד לה שאני מפרגנת לה, אבל מאוד מאוד קשה לי, כי לי חלילה. אין. מה עושים עם החלל הפנוי הזה? עכשיו בסוגריים. אני רואה, אני לא מכלילה, אף פעם הכללה היא לא נכונה. אנחנו היינו מאוד מאוד דרוכות לאלמנות המלחמה הצעירות, לאימהות השקולות, למאורסות. ועכשיו בסדר. במלחמה הם הרגישו תמיכה. תמיכה מפני שכל העם היה בתוך הסיפור הזה וזה החזיק אותן. ועכשיו מטבע הדברים, וזה בסדר, עולם כמנהגו נוהג וכל אחת קמה לשופינג שלה, לחול. וזה נהיה בלתי נסבל. איך כתבה לי מישהי? חשבתי שאחרי שנת האבל עליו אני אקום, אבל הכל נורא שבעתיים. מה עושים עם החלל הפנוי באמונה שככה נפער באמצע הבית, באמצע החיים? והשם עשה את זה, עשה את הדבר הפנוי הזה, על מה ולמה? וכותב בגאונות גדולה הרב שרקי, שהילד שלו יוחאי שלום נרצח והרוצח שלו, כן, השתחרר בעסקה. והוא אומר, זה כל כך גאוני וזה כל כך יפה. ברחם של אימא, כשהיא מכילה אותך בעצם, היא אחראית לשלומך, את אומרת, איפה אימא? ולמה אני לבד פה במנהרה החשוכה הזו? והפעם היחידה שאת מבינה שאימא בראה אותך, זה כשהעובר במאה אימו אוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה. דרך צינור מזוקק מזוקק חבל הטבור, הוא מקבל את מה שאימא אכלה היום ומה שאימא שתתה היום. אומר הרב שרקי, מזמן היינו מאבדים את כל האמונה בהשגחה. אם לא פעם ביום, היינו לוקחים אוכל ומברכים עליו. המוציא לחם מן הארץ, שהכל נהיה בדברו. כשאני אוכלת ממה שאבא ואימא שלי נתנו לי, שותה ממה שהם נתנו לי, אני פתאום לא לבד בעולם. וזאת הסיבה, חז"ל אומרים, שאת אומרת את המילה החצופה, אתה, ברוך אתה. איך את אומרת לקדוש ברוך הוא, אתה? אפילו לי, ימים המזרחי אומרים, האם אתם מסכימים, ואני מחפשת פה את הימימות שיהנהנו יחד איתי, איך את אומרת לו, אתה? כי ברגע שאומרים את המילה ברוך, אומר רב חיים מוולוז'ין, זה מהמילה ברך. והמילה ברוך, כך הוא כותב, היא התייחסות השם אל התחתונים, אל אלה שנמצאים למעלה, כמו הברך מחברת בין הצד העליון של הרגל לבין הצד התחתון של הרגל. כל פעם שאת אומרת את המילה ברוך, את רואה אותו ואת אומרת, אתה, אתה כאן, אני באמת חיה פה. זה כל כך ריגש אותי שאחת החטופות ששהתה המון המון זמן לבד במנהרה, אחרי שהיא פגשה, אחרי 8 חודשים שהיא פגשה את החברות שלה, היא אמרה להם, אנחנו בחיים, זאת המציאות, זה באמת, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת, מה זה החיים ומה זה לא החיים. בכל פעם שאת מברכת, את מרגישה בתוך החלל הפנוי הזה נוכחות מדהימה של מי שעכשיו הביא את התפוח הזה עד אלייך, מלך העולם, מוליך בכל העולם את התפוח עד לפה שלך, מפני שבתוכו גלומה ונמצאת הברכה המיוחדת שלך. העולם מלא חללים עכשיו. העולם שלנו מלא שאלות קשות מהחלל הפנוי, מלא צער נורא או אפיקורסות. ובואו נקרא את המילים המקסימות של חז"ל. את מתחילה מיום רביעי בערב או יום חמישי בבוקר, ראש חודש שבט, לומר בכל יום את פרק כף ג' בתהילים. השם רואי לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע, כי אתה, חז"ל אומרים, אתה של ברוך אתה, כי אתה עמדי. מתי? שבתך, בחודש השבט שלך, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. הצוררים זה אלה שעולים בך ומעלים בך ספקות ונמיכות רוח ושאלות ענקיות באמונה, ופתאום כשאת אוכלת משהו ממנו הוא נוכח בחיים שלך, ואת כבר לא אישה שאומרים לה לכי, את אישה שאומרים לה בואי. אנחנו בפרשת בו, השם היה צריך לומר למשה לך אל פרעה, הוא אומר לו בוא אל פרעה. אני תמיד אומרת לכם שהיה פילוסוף מאוד חכם, שקראו לו לודוויג ויטגנשטיין, והוא אמר, מה ההבדל בין עבד לבין בן חורין? עבד קם בבוקר, שפחה קמה בבוקר ושואלת את עצמה, מה דחוף לעשות? בת חורין קמה בבוקר ושואלת את עצמה, מה חשוב לעשות? האם את אישה דחופה שכל סדר היום שלה דוחף אותה, או שאת אישה חשובה שחושבת מה הכי חשוב לי עכשיו שישמח לי את הנשמה? האם אנחנו הסוג הזה או הסוג הזה? האם אנחנו יודעות לעשות את הדברים המבורכים לנו, החשובים לנו באמת? בואו נראה את המילים של הרב שמשון רפאל הירש, הפטירה שלו היום, מחנך דגול, פרשן מהמם. מה הוא כותב על ראש חודש שבט? בראש חודש שבט יש תנועה סודית מתחת לאדמה. את לא רואה כלום, החיים שלך פתטה, נראים אותו דבר, עץ נבול. ומתחת לאדמה, באלף בשבט, יום רביעי בערב, השרף עולה באילנות. יש איזשהו נוזל קיום, חז"ל אומרים שזאת אמונה, תעצומות נפש שעולות בעץ, עוצמות עצמיות. כל השנה, כותב המאור ושמש, את מקוששת עצות מכולם. אני לא יודעת מה לעשות, הולכת מתייעצת, שואלת. בראש חודש שבט עולה בך עצה טובה. עצה זה הנוזל שעולה בתוך האילן ומחיה אותו. את יכולה לבקש ביום ראש חודש עצה טובה. עוד מעט אני אגיד לכם את כל הסגולות של ראש חודש. שימו לב למילים של הרב שמשון רפאל הירש. המחשבה השגרתית, מה היא אומרת? כשבאה הפריחה, כשנראה את האביב, אז נחגוג את אביב הטבע. אבל המסורת היהודית העתיקה תצביע לעינינו על האילנות הקרחים בעיצומם של ימי החורף ותלחש לנו מוסר השכל. האילנות חוגגים את התחדשותם עוד לפני שצמחו. מבעד למעטה הקליפה הקפואה והצוננת שמחרבלת את העצים, התחילו לפקות במלוא חומם חיים חדשים ורעננים. צאו וראו את העצים, הוא אומר, עניים, סוערים, לא נוחמו. בעיצומו של החורף, היו מקושטים הרי בפירות ובעלים, והנה שודדו הפירות, נקטפו, העלים כמשו ונשרו בשלכת, רוחות החורף קרטו אפילו את העלה האחרון, ניפצו ענף אחר ענף ביהדות. אנו יודעים שברגע הכי קר ואפור של השנה, לא הונמכה קומתם. חרף כל הפורענות הזו, הם יחגגו את ראש חודש שבט בפנימיות ליבם, וידעו שעוד מעט הם יפרחו ויפרו ויצמחו. בואו נלמד את זה במילים המשגעות של הרב קוק. אל תעזבו אותי, אפילו שזאת שפה אחרת, אני אתרגם את זה לעברית. מה שהחורף מחלה וסוגר את השפעת כוח הצמיחה והגידול, הדברים שמקטינים אותך, מעכבים אותך, מצמצמים אותך ומשאירים אותך מתחת לאדמה כל כך הרבה זמן, הם מוסיפים עוז בכוח המקובץ המתאסף מהחיסכון ומראות התפזרות הכוחות. אני אסביר. הוא אומר, יש לך כל כך הרבה חסכים. זה לא חסכים, זה חיסכון. יש לך כל כך הרבה דברים עצורים שרוצים לפרוח. הם לא עצורים, הם עצורים. בעין, באלף. יש לך המון כוח להרעיף. ימים אני יכולה להיות בת זוג מהממת, אמא מהממת, מורה מהממת, מלמדת תורה מהממת, זה תקוע. כלום, כלום, כלום לא קורה. אוקיי, כשלא קורה, הוא אומר, את פיתחת מאגר עוצמה אדיר, 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 והוא נמצא כאן, אבל זה לא הכוח היחיד שמקבלת לבנה מוקטנת, אישה, שהוא קטנה ושעוקבה ושלא מבינה למה היא לא מתממשת ולמה היא לא צומחת. הכוח הנוסף, בנוסף לכל הכוחות שלא בזבזת כי הם פה, כי לא היה לך למי לתת, עוד נוסף על זה, מכוח ההתפרצות שכנגד המועקה המלחצת את צי החיים של הקיום. אני אסביר. בנוסף לכוחות שנשמרו בך, כי לא בזבזת, כי במילא אף אחד לא אוהב אותי, אני אלך עם זה ואהיה עם ההוא. אל תבזבזי, מאמי, יש לך פה מאגר מדהים, עצור ועצור. חסך, אבל חיסכון. ובנוסף לזה, יש לך עוד עוצמה של המרמור והעצבים והכעס. זה לא אופר, זה לא אופר. עד מתי אני אשאר ככה וכמה? זאת עוצמה משגעת. זאת אומרת שמי שתקועה על כורחה, מתחת לאדמה, איך סבתא שלי מסעדה הייתה אומרת, הדי תחת לעולם, זאת היא מתחת לעולם. כך היא הייתה אומרת. כשאת מרגישה תחת לעולם, אז יש בך קודם כל כוחות שלא בוזבזו. הם פה, הם פה. הם עצורים בעין ועצורים באלף. אין לך עצירות, יש לך אוצרות. והכוח השני זה העצבים. די, די, שזה יקרה, שזה יקרה. הכוח הזה הוא מוטיבציית חיות מהממת. וזה חודש שבט. הגעת לחודש שבט אחרי חורף קר, חסוך וחשוך. עם המון כוחות שלא הושפעו עדיין על העולם, עם עצבים הגעת של די, נו, כבר לא חולה יותר. פתאום הפקעת מתפקעת, ואת תראי כזאת צמיחה, וכזאת שמחה, וכזאת ישועה ענקית וגדולה. אז החודש הזה, אני רוצה לתת אותו לך, החודש הזה לכן, כמו שכתוב בפרשת בו. אני רוצה שנתחיל לברך איזה ברכה, אני אלמד לאט, 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 קודם כל להגיד את המילה ברוך, והדבר החשוב ביותר, ההתלמדות הראשונה שלנו, אומר הרב וולבה, לא לזרוק ברכה מפיו. ויעסוק ממש במילה ברוך כשהוא מוציא אותה מפיו. מה זה ברוך? את מחברת עכשיו את ההתייחסות של השם אלייך, ברוך, נפתחת מעלייך בריכה של שפע, כך אומר רב חיים מוולוז'י, משהו בתחושת החלל הפנוי ובכפירות שיש לך, ויש לכולנו כפירות קטנות, פתאום מתרפא, כי את אוכלת ממה שהוא אוכל. אנחנו נלמד עוד משמעויות בשבועות הבאים למילה ברוך, ונתחיל בשבוע הראשון של חודש שבט. נתלמד בברכה שהכל נהיה בדברו. מה זה שהכל נהיה בדברו? זאת הברכה עכשיו שתקחי עלייך על מים, הכי פשוט שיש, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה זה? רבי נחמן מברסלב אומר, צריך להסתכל בהשכל שיש בכל דבר. השכל זה אותיות שהכל. אני רוצה שכל לראות את כל הסיפור, לא ליפול מאיזה רגע אחד קשה. אני רוצה להיות זושה שמבין שיש כאן סיפור חסידי מאוד מאוד ארוך. אז שהכל, את לוקחת על עצמך את המילה ברוך, את לוקחת על עצמך. סגולה נוספת לחודש שבט. מי שלא נשואה, לחפש. אפילו שבא לך להקיא על המושג הזה, ולא צריך דווקא את זה, אבל מישהו שימלא את התפקיד הזה, שדכן או שדכנית. למה? כתוב מזלו של חודש שבט דלי, איש מצרי הצילנו וגם דלו דלה לנו, מי היה דולה ומשקה? דמשק אליעזר, השדכן הראשון אי פעם בהיסטוריה, היה דולה מידע מפה ומשקה אותו פה, ובאמצע משנה אותו גם קצת. חפשי עוד הפעם, עוד פעם, תפסיקי לעשות הכל לבד, 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 אפילו שהעצה עולה. איך? אמן! יאללה, יהי רצון. איזה שדכנית אחת. תגידי, את מכירה מישהו? אתה מכיר מישהו? להכיר לי. אח שלך זה יכול להיות. אחותך? שדכנית אפילו שמשלמים לה על זה. אתר. יאללה, שליש גן עדן. לא יודעת. 292 או 929, אני כבר לא זוכרת. איך? מה זה היום? 25? 292? מסכן. שדכן. בדיוק. שדכן טוב לקחת בחודש הזה. החודש הזה מסוגל לפרי בטן. הברכות שאת מברכת, מי שרוצה ילדים משום מה מברכת. למה? כי הפעם הראשונה שכתוב השורש ב' ר' וכף, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, ויברך אותם פרו ורבו. ומילאו את הארץ וכבשוה. זאת אומרת, הפעם הראשונה שהמושג ברכה מתואר אי פעם בתנך, זה בקשר לפריה ורבייה. אז תבקשי פריון. ומאוד מאוד חשוב להוציא את הברכות בדיוק בפה. את זה אני אמרתי, כן. לבקש, לבקש, מה רציתי לומר? כן, לבקש, מי שרוצה מאוד מאוד ללמוד תורה וללמד תורה, וזה משהו שעכשיו קורה בכל מקום, לא רק אצל דתיים ודתיות, באלף בשבט, משה שגמגם בצורה מאוד כבדה, הועיל משה באר את התורה. הוא עומד ומבאר את התורה, הוא אומר את משנה תורה, ופתאום הדיבור שלו לא מגומגם, הוא מצליח להסביר וללמד ולהגות ולהוציא את כל הידע והפוטנציאל, סליחה שאני אומרת את המילה הזאת על משה רבנו, הפוטנציאל המדהים שלו לאור. אז כל מי שיש לה תלמיד שמתקשה מאוד, או ילדה שנורא קשה לה, או היא עצמה רוצה ללמוד וללמד, זה הזמן לבקש על זה בראש חודש שבט. והכי הכי חשוב, לדעת שאת יכולה לברך עולם שבור. הקדוש ברוך הוא נותן לשבויים ולשבויות, שזה הרגע השתחררו, כוח, ברכה, הכי מדהים שיש. אני רק מחכה לנצל את הפרוטקציות שיש בי. אתמול סגרו את קבר רחל. זהו, לא נותנים להיכנס, רק בשאטלים, כי עושים שם שיפוצים, וזה התחיל מאתמול. אז הגעתי לקבר רחל, אתמול היה לי זמן בין שני שיעורים, ואמרתי, אני חייבת לבקש על הילדים, על עם ישראל וזה. הגעתי ואמרו, אין כניסה, אי אפשר. ונורא נורא התביישתי, כי הילה שישבה לידי אמרה, מה פתאום, אין דבר כזה, זה הרבנית ימימה, תצלצלו לאחראי, תצלצלו לאחראי. אז הגיע האחראי, והוא עמד ליד החלון, ואני יקית, אני ילדה ממושמעת, אני אף פעם לא עושה קרדום לחפור, אף פעם, באמת, כמה שאומרים לי זה, וניתן לך בחינה ותדגמני לנו, לא. אז באמת, אני לא מסוגלת. אבל אתמול הוא אמר לי, ככה הוא פחד ממני, אז הוא אמר, הרבנית, זה נראה לך שאף אחד לא נכנס ואת תיכנסי? אמרתי לו, לא, ממש לא. נראה לך שאני ארשה לך ולאחרים אני לא ארשה? אמרתי לו, לא, זה מגעיל וזה דוחה. אז הוא אמר, טוב, תיכנסי. אז לפעמים המשפט לא הרגשתי מגעיל עם עצמי, כי לאימא נדחפים. אבל בכל הזדמנות אחרת לא, כי זה נורא, באמת. אחר כך מפרסמים את זה ומראים אותך בטיק טוק, איך עקפת את כל התור, כי את הרבנית ימימה. אז אני תמיד עומדת בתור, רק מהפחד. בתור וזה וזה ומהצייתנות. אז למה אמרתי את זה? למה סיפרתי על ההידחפות שלי?
כי את מחכה לפרוטקציה לראות את ה...
נכון, אז אני מחכה לקבל מהן ברכה. בנות, תדעו לכן, רק מי שחסר, מי שקשה לו, ניצולי שואה שנשארו באמת מתי מעט, איזו זכות לקבל מהם ברכה. אנחנו נלמד בעזרת השם בחודש הזה את המעשה הנהדר בשבעה קבצנים, כשלכל אחד יש נכות אחרת. הם מגיעים לחתונה של איש ושל אישה, והם מברכים, יהי רצון שתהיו כמוני. העיוור אומר, הלוואי שלא תראו את כל המומים אצל בני הזוג שלכם. והאחרש אומר, אני לא שומע חדשות כל יום, כי זה משפיע עליי לא לשמוע כל היום, כל יום כן, אבל לא כל היום, כי השמיעה הזאת משבשת לי את החידוש ואת האמונה בחידוש, כי אני שומע חדשות. הגידם שאין לו ידיים, רבי נחמן אומר שהוא יכול לרפא בת מלך שהתעלפה. איך הוא יכול לרפא אותה בלי ידיים? מפני שכשאין ידיים ואין נגיעות, שומעים הכי טוב את הלב. בשבועיים האלה של המרחק, שמעתי אתמול אימא של שבויה שסיפרה שאסרו עליהם להחזיק ידיים בשבי, הכלבים האלה, ואסור לבכות גם. והיא אמרה, לא האמנתי. כמה אפשר להחזיק ידיים, ככה בת שלה אמרה, בלי להחזיק ידיים. כשהיה אסור להחזיק ידיים, אז נתנו אחת לשנייה את העיניים, נתנו אחת לשנייה דיבורים הכי מדהימים שיש, עשינו כושר, הראינו אחת לשנייה מה עושים בלי לנגוע אחת באחרת. הגאונות היהודית הזאת, כשהוא לא יכול לרפא את הבדידות שלך בידיים, הוא יכול לרפא אותה בדברים מרפאים הרבה הרבה יותר, שזה תחושת דופק, שזה מבט, שזה דיבור מדהים ומחמיא. אני תמיד אומרת את זה לנשים נורא מתוסכלות בלידות, כי אסור לנגוע בלידה, כי הוא חייב לשמור מרחק, אז הוא לא יכול לעשות לה מסאז' והוא לא יכול כל הדברים האלה בקורס הכנה ללידה, אני עשיתי עם המדריכה, אז היא הייתה זה, וזה נוגעת לי ועושה לי מסאז'ים. למה? כי זאת התקופה שתיאלץ אותו להוציא מהפה מילים טובות. אין מה לעשות, את לא חטלת אולי שאומרים לה די, 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 די. לא, אתה תמציא עכשיו מהרפרטואר שאין לך מילים. תהי חזקה. כל הנשים ילדו לפנייך. רק נדמה לך שזה כואב. אני הולך להתפלל עלייך בבית כנסת של הבית חולים. אתה חייב לדבר, והחוסר מגע מדביר. זה הגידם בשבעה קבצנים. הגיבן, אתם רואים איזה מישהי שכוחה ככה, אומר רבי נחמן, זה מישהו שהוא מועט שמכיל מרובה. יש עליו כל כך הרבה, לא, למה? חס ושלום, יחי הדולות. ובסוף בסוף נגיע לקבצן שאין לו רגליים, החיגר הזה שלמד להשקות אילנות, אנחנו נדבר עליו בעזרת השם בחודשים הבאים.
כי אני רוצה שהבעל ידבר לאישה, אז אני
רוצה שם ידועה. את מדבירה אותו.
נכון.
אני יודעת אבל שכשדולה נמצאת הם מיד בורחים.
אז לכן אני רוצה שהם
יישארו,
אז אני לא רוצה שהם יגיעו.
יאה.
אז זה
יפה שזו מיוחד. אז בואו נעשה תרגול ראשוני, כי אנחנו נעשה את זה מיליון פעם. למי שיש משהו שהכל, שהיא רוצה לברך עליו ולקבל הכל, מי רוצה? מי לא אכלה לו, שתתה לו? יאללה, בואי. בואי תעלי. להראו אותך, אנחנו צריכים שיראו אותך, את צריכה להתחתן, מאמי, בואי.
מכוח הפרוספקציה, לא הגעת לעזה ואמרת להם אני הרבנית, אני מוענת.
וואי, איך אני חולמת על זה. איך אני רוצה להיות רובין הוד.
אני קטנה ואתה לא שומעים
ולא
רואים אותי.
מהממת שלי.
זה מה עכשיו יגיע?
יודעת שאני תמיד זה רב ויגאל כהן אמר, תבחרי את זה שמסדר את הכיסאות, אז כל שיעור אני אסדר את הכיסא.
יאה, למה את הולכת לעוד רב אבל? זה לא יפה.
אני שומעת אותו, אני לא
אכסה לה. לשמוע בסדר. אז איך סידרת לו את הכיסאות?
איך? לא, לא, רק לך אני מסדרת.
אני רוצה... אני רוצה... חמודה. אני רוצה באמת להסביר את הברכה הזאת שהכל נהיה בדברו. ברגע שאת אומרת את זה, את מקבלת מה זה אמונה בלב? בכל השאלות שלך, כי הכל בסוף הוא קובע. וזה נהיה בדיבור שלו. הכל נהיה בדברו. ולברך שהכל זה על השמחה. כי יש נשואות והן לא שמחות, ויש עשירות והן לא שמחות, ויש בריאות והן לא שמחות. הכל זה השמחה. אז ברגע שאת מברכת שהכל נהיה בדברו, את מקבלת גם ביטחון ואמונה, וגם שמחה, וגם איש שיש בו הכל. הכל, הכל. בנות שבט זה החודש של חתונמי. אנחנו בעזרת השם נפגוש אותו סוף סוף, קדימה. אז את מחזיקה ביד ימין, ככה, ומברכת. מחלק את הברכה לשלוש שבוע הבא נבין. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא נהיה, נהיה. עכשיו, כמו בורא מיני, מוציא לחם. את לא אומרת ברא מיני, הוציא לחם. ברוך.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן! לצלם.
אני בריאה עלייך.
באמת.
אני בריאה עלייך. לא יכולה, אני בריאה עלייך.
איזה מתוקה. אין דברים כאלה. בנות שנשמע רק שמחות לכל עם ישראל שנתברך. שבוע הבא אנחנו ממשיכות ללמוד ברכות, שרות שירת הים ביחד, ועוד שבועיים הכנה לט"ו בשבט.